ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו פותחים במשנה בדף חף 7 שורות מראש העמוד. אומרת המשנה, אולי לפני שנמשיך במשנה רק נציין את הנושא שאוספנו בשוליים ממול, זמנו של תרומת הדשן. אני חושב שבעבר אנחנו הסברנו מה זה תרומת הדשן, אבל רק נגיד בקיצור, אחרי שהקריבו את הקורבנות על המזבח, נקרא אחרי ששרפו, זה הכוונה, הקריבו, שרפו אותם, אז נוצר כמות מכובדת של אפר. היה עבודה מיוחדת במוקדם בבית המקדש, מוקדם בבוקר נקרא לזה, לקחת כמות קטנה של דשן, של אפר, והדשן הזה שנקרא את תרומת הדשן, רשי מדבר על כך שהוא היה חוטא מן הדשן במחתה פעם אחת, אין שיעור קבוע בין רב ומעט, רק שיהיה לא פחות מקומץ, אומר רשי, ואז הוא שם אותו, את הדשן הזה, במזרחו של הכבש שהיה עולה למזבח, אבל כאן אנחנו מדברים בצד הכבש, על הרצפה, ואז היה קורא נס, שהאפר הזה היה נבלע במקומו. אנחנו הזכרנו את זה במסגרת הניסים שהיו בבית המקדש, וזה בקיצור תרומת הדשן. האמת, ורשי מציין את זה, יש פסוק, והרים ממנו בקומצו. זה אמרנו מקודם שלא יהיה פחות מקומץ, יכול להיות יותר, והיא הייתה תחילת עבודת שחרית בהשכמה. כך רשי אומר. זה לגבי תרומת הדשן. עכשיו המשנה, בכל יום, תורמין את המזבח, תורמין, שוב פעם, זה עניין של תרומת הדשן, זה זמן, זה בקריאת הגבר, או סמוך לו בין לפניו, בין לאחריו. אחר כך הגמרא תתייחס למשמעות, מה זה קריאת הגבר. בכל אופן זה זמן מוקדם בבוקר. וביום הכיפורים מחצות, מחצות לילה. וברגלים אפילו יותר מוקדם, מהשמורה הראשונה. נגיד, אם מסתכלים, אם מחלקים את הלילה ל-12 שעות, השמורה הראשונה זה אחרי שליש הראשון של לילה, נגיד 10 בלילה. ולא הייתה קריאת הגבר מגעת, זאת אומרת אותה שעה שהוא יותר מאוחר מהשמורה הראשונה, הזמן הזה נקרא קריאת הגבר, עד שהייתה עזרה של בית המקדש מלאה מישראל. זה מה שמאפיין הרגלים. המון המון אנשים היו מגיעים מוקדם כדי להקריב את הקורבנות. אז מתי יעשו, בגלל הריבוי של הקורבנות, היו צריכים לבצע את תרומת הדשן עוד יותר מוקדם מן הרגיל. תנן התם, אומרת הגמרא, איברים שפקעו מעל גבי המזבח. זה איברים של קורבנות שקפצו מעל המזבח. קפצו, כוונה שאם קורה שלפעמים מכניסים דברים לתוך אש, והפעולה של השריפה גורמת לכך שאותו פריט קופץ מתוך אש. אז אם האיברים כאילו קפצו מעל המזבח, קודם חצות, אם זה קודם חצות לילה, יחזיר. שיחזיר את זה לאיש. ומי שנהנה ממנו הוא מועלים בו, הוא עובר על איסור מילה. יש איסור להנות מקורבנות כמובן, ואנחנו מדברים על על, על, על מצב שעדיין חייב להחזיר אותו לאש. לאחר חצות לא יחזיר, כלומר אין צורך להחזיר ואין מועלין בהן. ואם מדובר בעברים שחפשים לאש לאחר חצות, אין איסור מילה, אין המילה בוודאי הוא כרוך לחיוב להביא קורבן אשם מעילות. מנה הנימילי, מה המקור לומר שחצות לילה הוא עושה את כל ההבדל הזה? אמר רב, אנחנו מציינים את רב במעוין ובשוליים ממול כתבנו רב סלש רבי יוחנן, השמות האלו רבי יוחנן יופיע בעמוד הבא. שתי גישות בעניין הזמן להקטרת איברים על המזבח במשך הלילה. אז אנחנו מתחילים עם רב. כתוב אחד אומר כל הלילה והקטיר, וכתוב אחד אומר כל הלילה והרים. הרים זה עניין של להרים את הדשן. אז לפי הפסוק הראשון משמע שכל הלילה מיועד להקטרה, ורשי בשורה שלישית מתחת לגמרא כל הלילה והקטיר היא העולה על מוקדה כל הלילה. זה הפסוק, אלמה כל הלילה מצווה להיות על מוקדה, אלמה כל לילה הביאה הקטרת איברים, ואפילו אם פקע מה שעל המוקד. וכסוף, רשי ממשיך וכתוב אחד אומר כל הלילה והרים, זה סמיך לילה הוא קרא, ולבר שקוראים מידו בא והרים את הדשן. זה סמוך לפסוק שציטטנו מקודם. אלמה כל הלילה הוא חשיב כעיקול. וקרי, התורה מתייחסת בשר עולה הדשן, מי שמשלה בו האור וקשר להרימו, כאילו לקחת אותו משם, משך כל הלילה. אז איך מיישבים את זה? זה פסוקים שנראים סותרים זה לזה. הגמרא אומר ורב מסביר, הכיצד, איך נוכל ליישב את זה? תשובה, חלקיו חציו להקטרה וחציו להרמה. עד חצות מקטירים, מה שקפץ מחזים לאש, אחר חצות מה שקפץ מתוך האש אבל היה באש עד חצות וקפץ משם אחר חצות, אין מחסים, זה נקרא להרמה, זה כבר מתייחסים אל, 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 אל זה כאפר. אז אם אומרים כך, אז חצות עושה מה שנקרא בלשון רשי, אתם תראו, עושה עיכול. ובמינים אחרות הדין הזה של חצות כמפריד כמחלק הוא דין דאורייתא. מטיב רב כהנה, הוא מעלה קושיה ממשנתנו, וזה קושיה ארוכה שממשיכה שורה שנייה בעמוד ב'. משנתנו לימד בכל יום תומין את מזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין מלפניו בין מלאחיו, וביום הכיפורים מחצות, וכאן הדגש, וברגלים מהשמורה הראשונה, כבר בשליש הראשון, מסוף שליש הראשון של הלילה ניתן להתחיל את הרמת הדשן. ממשיך הגמרא בעמוד ב', והיא סרקא דאיתא מחצות דאורייתא, היא מה שהיה משתמע מדבריו של רב שחצות הוא דאורייתא, היכי מקדמינן, איך מקדימים את הרמת הדשן? הרי זה לא הזמן להוציא אפר, עד חצות החיוב הוא להחזיר דברים לפי רב, להחזיר דברים לתוך האש. הוא לא ראוי, לא ראוי להרים, לקחת מתוך האש. אלא אמר רבי יוחנן, ממשמע שנאמר כל הלילה, ככה כתוב בפסוק, איני יודע שהוא עד הבוקר. ומה תלמוד לומר עד הבוקר? אם הפסוק אומרת כל הלילה, למה צריך הפסוק להמשיך לומר עד הבוקר? איפה זה כתוב? זה נמצא בויקרא פרק ו' פסוק ב'. אנחנו נקרא ביחד את הפסוק, למרות שאנחנו ציטטנו את הפסוק בצורה חלקי בעמוד א', שם כתוב: צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה. אני רוצה לציין שמה שהגמרא בעמוד א' אמר כל הלילה והקטיר, הפסוק הקטיר לא מופיע בפסוק, אלא, וזה רש"י כבר רמז לזה, כתוב על מוקדה, על המוקד, על האש. היא עולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר. כאן רואים את התוספת הזאת בפסוק, עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. ואז בפסוקים הוא כתוב: ולבש הכהן מדבר ומכנסי בד ילבש הבשור, והרים את הדשן אשר תאכל האש על העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. כאן רואים, כמו שראינו בעמוד א', והרים את הדשן הוא צמוד לפסוק מקודם שמה כל הלילה, אז כל הלילה הוא מיועד להרמה לפי מה שראינו מקודם. אז רב יוחנן הוא מתייחס לפסוק הזה ואומר: מאחרה שכתוב כל הלילה, כתוב על מוקדה למזבח כל הלילה, איני יודע שהוא עד הבוקר. למה, ומה אתה אומר עד הבוקר? אז למה כתוב עד הבוקר? הרי זה מובן מאליו. אז ההסבר הוא: תן בוקר לבוקרו של לילה. עכשיו, מה זה בוקרו של לילה? זה עמוד השחר. מה זה בוקרו של בוקרו של לילה? זה זמן יותר מוקדם. אז אנחנו, מהתורה יש היתר או רישיון להזיז, להיות גמיש. אז התוספת של עד הבוקר אומר: תן בוקר לבוקו של לילה. הלכך, מה התוצאה מכך? בכל יום תומים את המזבח בקריאת הגבר, או סמוך לו, בין מלפניו, בין מלאכיו סגין. זה מספיק, מספיק זמן כדי להמשיך בתפקוד. ביום הכיפורים דאיקה חושה דכהן גדול, הוא חלש, הוא התחיל לצום, ויש לו הרבה, צריך גם להשקיע הרבה אנרגיות בהמשך, אז יש את השיקול של חושה דכהן גדול, אבדינן מחצות. מקדימים לתת זמן לנוח לאט לאט, אז מקדימים לחצות, שאז הוא מבצע את תרומת הדשן. וברגלים ונפישי ישראל ונפישי קורבנות, יש הרבה יהודים, הרבה קורבנות שמביאים, אז ברגלים אבדינן מהשמורת הראשונה כדי קטני טעמה, כמו שכתוב את הטעם במשנה שלנו: לא הייתה קריאת הגבר ברגלים מגעת. זו אותו זמן של קריאת הגבר, אותו זמן של מוקדם בבוקר, יגיע עד שהייתה עזרה מלאה מישראל. אנחנו ביחד נקרא את הרש"י. בדיבור מתחיל: ומה אתה מדומר עד הבוקר? תן השכמה אחרת לבוקו של לילה. בוקו של לילה הוא עלות השחר, ונתן לך כתוב בו בוקר אחר, לומר שאין צריך להקטיר מן השכמה ואילך, לאו דווקא משם הזמן ההתחלה, וכיוון שלא נתן זמן באותו בוקר, על כוחך היא חצות לילה. הלכך, הועיל וכל הלילה כאשר להרמה, קבעו חכמים זמנה הכל לפי שעה. בכל יום, דלא נפישי גובנות, ורב להם היום, בקרות הגבר סגי. זה מספיק. וביום הכיפורים, דיקה חושת גבנים גדול, שרי עליו לבדו הוא מוטל, כל העבודה, צריך להשכים יותר. דנפישי קורבנות, זה לגבי הרגלים, מה המשיך רשי, אז אם יש המון קורבנות ורב, הדשן מצטבר שם הרבה אפר במקום המערכה. המערכה זה המקום ששם באמת שורפים, שמקטירים את הקורבנות. אז אם יש המון קורבנות, אז יש המון אפר, וצריך להעלות את הדשן לתפור. זה לא תחומת הדשן, זה המסה של הדשן. מה עושים עם זה? צריך לפנות את המקום כדי להיות פנוי לקורבנות חדשים. אז מה הם עושים? צריך להעלות את הדשן לתפוח לאחר ההרמה. קודם מקיימים תרומת הדשן, אותה כמות קטנה שלוקחים משם, כדי למסכת תמיד מעלין האפר לתפוח. אחרי שלקחו תרומת הדשן, אז מזיזים את האפר מהמערכה, עצם מקום של הפטרה, למקום שנקרא תפוח. ותפוח הוא גל של אפר, כמין תפוח של ענבים הנדרך בגד. זה התיאור של הדבר, ששם בתפוח שבמרכז המזבח, ששם כנסו אפר של כל ימות החג, והוא באמצע המזבח. ופעמים שהוא עליו כ-300 קור, זה המון, למרות שבמסכת תמיד מובא שזה אולי גוזמה, אבל היה המון. לפי כך צריך להקדים לתרום מהשמורה הראשונה. צריכים לקיים את המצווה ההתחלתי, העיקרי, בעניין האפר, זה תרומת הדשן, כדי שיהיה מספיק זמן לפנות את המערכה, להזיז את כל אפר, הר האפר, לאמצע המזבח. אנחנו חוזרים לגמרא. מהי קריאת הגבר? אמרנו שזה הזמן שבכל ימות השנה, או לפניו או לאחריו, מקיימים תרומת הדשן. מה זה אומר לנו קריאת הגבר? רב אמר, קרא גברה. בן אדם היה מכריז, והוא, רש"י אומר, הממונה על הכוס, ואומר, עמדו כהנים לעבודתכם. מעורר, לעורר אותם משינתם, זה קרא גברה, גבר. רב שילה, ממשיך הגמרא, רב שילה אומר, קרא תרנגולה, גבר. עד היום משמשים במילה הזאת, תרנגול זכר, הוא נקרא גבר, הוא כידוע בטבע הוא משמיע קולות באותם שעות לפני זריחת השמש. אנחנו מביאים כאן סיפור, זה מעשה, והוא תופס כמה שעות, לכן הסימון שאתם רואים בצד הגמרא. רב איקרא לאתרי דרבי שילה. רק נקדים, ורשי מציין את זה, אנשים לאו דווקא היו מכירים פרצוף פנים של אנשים, לא היה איזה סוג של תקשורת ששולחים תמונות אחד לשני. אם אתה מכיר, בסדר, אבל אם לא מזדמנים להיות באותו מקום, אז יש מצבים שאנשים שומעים מבן אדם, שמעו עליו, אדם כתב ספר, כתב פסק הלכה ושלח אותו, אז רואים החתימה, רואים המחבר, אבל לא רואים את הפרצוף שלו. אז זה היה כאן המצב. רב הגיע למקומו של רבי שילה, לא הווה אמורה למקה מלא דרבי שילה. אמורה, רשי כותב על זה, מתורגמן, העומד לפני חכם, אומר רשי, הדרשן, והחכם לוחש לו, לאותו מתורגמן, לשון עברית. רואים שדיברו עברית גם בימי התלמוד, כי המגיד שיעור ידע עברית, והוא המתורגמן מתרגם לרבים, הוא משמיע לשון שאין שומעים. הוא לא היה אומר בעברית אם מדובר בקהל שאינם מביני עברית, אלא היה פופולרי באותם שמביני ארמית. ואז הוא, המורה, היה לו התפקיד הזה, לשמוע את המקור מהמגיד שיעור, בעברית, והיה מתרגם את זה ללשון שאנשים היו מבינים. אז זה היה המצב פה בסיפור, אצל רבי שלא היה הוא יושב ואומר שיעור, ולא היה המתורגמן, הממונה, הרגיל, לא היה נוכח. קם רב עלי, רב עמד על ידו לתפקד כמתורגמן. ובואו נוסיף פה שרבי שילה לימד את המשנה שלנו עניין זמן תרומת הדשן, ורבי שילה הזכיר קריאת הגבר, ורב עכשיו צריך להסביר או לתרגם את זה לרבים, וכמה פרש מהי קריאת הגבר קרא גברה. כך רב, מה אמרנו, זה השיטה שלו, לא נמצא מקודם. רשי כותב, וכמפרש קרות הגבר, קרא גברה, נפל לו בתוך הדרש, בתוך השיעור של רבי שילה, שלחש לו רבי שילה קרות הגבר. אני לא משוכנע שמה שאמרתי זה מה שרשי התכוון, שהוא לימי דווקא ענייני וזמני תרומת הדשן, אבל היה סיבה שבתוך הדרשה רבי שילה השתמש בביטוי קרות הגבר, לשון עברי, קרות זה לשון עברי וגבר זה לשון עברי, והוא רב תרגם לרבים קרא גברה. אחרי שהוא שמע קרות הגבר, אז רב השמיע לציבור קרא גברה. נמשיך בגמרא. אמר לי רבי שילה, רבי שילה פונה לרב שהוא לא הכיר, רק רואה שיש אדם שמתנתב להיות מתורגמן, אז בסדר, אז רבי שילה פונה אליו, ולמה מור קרא תרנגולה? אני אמרתי לך קרות הגבר, למה אתה לא השמעת הפירוש הזה קרא תרנגולה? אמר לי רב, הוא עונה אולי באוקצנות, הוא אומר, הוא משמיע לנו איזה ביטוי בארמית, ואנחנו נצטרך להסביר אותו אחר כך. אז אמר לי, אבוב לחרי זמר, לגרדאי לא מקבלו אמיני. מה פירוש הביטוי הזה? אז אנחנו נסתכל ברשי ביחד. אבוב לחרי זמר, חליל, אבוב זה חליל, כלי נגינה, שהוא מתוק אפשר לומר, חליל שהוא חשוב לפני בני חורין, הוא חשוב לבני זמר נאה וערב. אנשים האלו, הבני חורין, השכבה העשירית העליונה כמו שאומרים היום, השכבה של הנבחרים הגדולים, הם מעריכים הקול הזה של האבוף, של החליל. זה הכוונה בני חורים, אוקיי? לגרדאי לא קיבלו מיני, בא אצל גרדאים לשורר ולחולה להם להשמיע את המוזיקה של החליל. הוא בא אצל מי? הגרדאים, לא הוכשר ביניהם. אני אוסיף פה שהמקצוע הזה של גרדיש זה קשור לאורגי בדים, זה גרדי. גרדי הוא, אפשר לראות במסכת שבת דף תדבב, ורשי בדיבור מתחיל תדבב אומר א', שני גרדאים, ואני מצטט את לשון של רשי במקצת רשי שם, שאין לך אומנות פחותה מגרדי. זה מספיק בשבילנו. אז בא החלילן ומחולל את השירה שלו, את המוזיקה שלו בנוכחות גרדאים, בית של גרדאים. ממשיך רשי, לא הוכשר בעיניהם. מה אתה משמיע לנו את הצלילים האלו, הכל את זה, מה זה מפריע? ומשל הוא, כלומר, זה היה משל לגבי רב. ואני קורא מקדים את רשי, אבל אנחנו נראה בתוך הגמרא את ההתייחסות. אז אנחנו ממשיכים עם רשי בינתיים. כלומר, פירוש זה שפירשתי, זה כלומר, קרא גבר לפני שרים רבים. לפני עשרים רבים פעמים רבות, ולא מיחו בידיהם, לא השמיעו איזו התנגדות. עכשיו פירשתי לפניך שאין לך גדול כמותם, אתה לא ברמה של אנשים האלו שעוד מעט נראה את השמות, אתה לא ברמה שלהם, ולא קיבלת, ואתה לא קיבלת. כלומר, אני אמרתי את זה בפני אנשים גדולים מאוד, והם היו מבסוטים ממה שאמרתי, קרגברה. אני אומר את זה בפניך שאתה פחות מהם, ואתה אתה מוחה, אתה מורר ביקורת. עכשיו נחזור לגמרא. כי הווה אומר, אומר רב, כי הווה קיימנה עלי דרבי חייא. כשאני עמדתי ותפקדתי כאמורה, כמתרגם אצל רבי חייא, הוא מפריש לה מה יקרה הגבר, הגבר קרא גברה, והוא אמר בהזדמנות את המילה, המילות קריאת הגבר, ואני אמרתי קר אגב, אבל לא אמר לי ולא מידי, והוא לא מחה, הוא לא אמר איזו ביקורת, הוא שתק, הוא הסכים. ואת אמרת לי אימא קר התרנגולה, ואתה שאתה פחות, אתה רוצה לשנות את זה שאני אגיד קר התרנגולה? אמר לי רב שילו, שמע את כל הדבר הזה, אמר הוא מור ניהו רב, אתה רב, אתה אדם ידוע, הוא היה באמת גדול הדור בזמנו, והוא היה גם האחיין של רבי חייא. רבי שילו שומע את הסיפור הזה שהוא היה המתורגמן אצל רבי חייא, וכנראה ידעו שהמתורגמן של רבי חייא היה רב. נינח מה, הוא תשב ותשב, אל תשרת אותי. רשי כותב, נינח מה, לך ושב בכבודך, שאיני כדאי, אומר רבי שילה, ביטוי של ענווה באמת, אני לא כדאי שתהי מתורגמני. לא מגיע לי שאדם גדול כמוך, שאתה תשמש כמתורגמן שלי. עם כל הכבוד, למתורגמן, זה לא משרה הכי מכובדת בעולם. זה לא עוד של כבוד שרב יעמוד כעת ומשמש כמתורגמן. אז לכן רבי שלמה נינח מר, אמר לי, אז רב הוא לא עזב, הוא המשיף, הוא אמר אמרי אינשי. יש כאן שני לשונות בהמשך. אחד, רב אמר שאמרי אינשי אי תגריד לי פוץ אמרי. שתיים, איקא דאמרי, הכי אמרי, מעלין בקודש ולא מורידין. אנחנו נפרש את הדברים האלו דרך רש"י. התשובה הראשונה של רב להצעת רבי שילה תלך תשב, הוא אומר, ואני קורא רש"י ביחד מתחת לגמרא, אי תגריד לי פוץ אמרי. אם נזכרת תגריד, זה עניין של להיות נזכר, שמעסיקים אותך. אם נזכרת אצל אדם למלאכת יום, כל אדם מעסיק אותה, אני רוצה שתעבוד אצלי במשך שעות היום, כל מלאכה שיטיל עליך אפילו היא בזויה, כגון ניפוץ צמר, זה עניין של לנקות צמר אחרי שגזזו את זה מהצון, מהכבשים, אז יש פסולת, אז ניפוץ צמר זה אחד מהפעולות שמיועדות לנקות את הצמר, שזה נקרא מלאכה בזויה, שהיא מלאכת נשים. עשה לו, אם אתה מועסק על ידי מישהו משלם לך לעשות אצלו מלאכות במשך היום, תעשה גם ניפוץ צמר. אף אני, אומר רב לרבי שלו, מאחר שהתחלתי בפעולתך, בפעולותיך, אגמור. נכון, התחלתי להיות מתורגמן, זה על הסוף. התשובה השנייה, מעלין בקודש ולא מורידין, איך זה שייך לסיפור הזה? ממשיך רש"י, ולא מורידין, גנאי הדרשה הוא שארד אני, אם אני מפסיק באמצע, זה פוגע בחשיבות הדרשה, ויקום פחות ממני לגומרה. אז כאילו רב ידע מי הוא, אדם מאוד מכובד, אם הוא יפסיק באמצע מישהו פחות ממנו יגמור את העבודה, את עבודת המתורגמה, וזהו, זה לא מכבד את הדרשה. אנחנו חוזרים לגמרא. תניה קבתי דרב, תניה קבתי דרבי שראינו מחלוכת בין רב, מה זה קריאת הגבר, רב אמר קרא גבר, רב שאומר קרא תרנגולה, ויש ברייתות שמסייעות או מבססות כל אחד של שתי השיטות האלו. תניה קבתי דרב, אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות משולש, והם מבליטים את הביטויים תניה קבתי דרב, ובעמוד הבא, חף א' ומלאב, שורה שלישית, אתם רואים עוד משולש, תניה קבתי דרבי שילה. אז כעת, תניה קבתי דרב, שאומר זה קרא גברא. גביני קרוס, גביני זה שם אדם, שהיה מכריז, מה היה אומר? מה הוא אומר? עמדו כהנים לעבודתכם, ולוויים לדולחנכם. הדוכן שעמדו עליו הלווים בשירה שליווה את הקורבנות. וישראל למעמדכם. היו נציגים של עם ישראל שעמד בזמן הקרבת הקורבנות, כי לגבי הקורבנות סיפור זה של כל עם ישראל. אז אלו היו המעמדות. אז הוא היה קורא להם לעמוד. והיה קולו נשמע בשלוש פרסאות. אפשר לשמוע את הקול של אותו גביני, שלוש פרסות, פרסה הוא ארבע מיל, מיל זה בערך קילומטר, שלוש כפול ארבע זה 12 קילומטר. תתארו לעצמכם את החוזק שהיה בקולו של גביני. מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך ושמע קולו בשלוש פרסאות, וכשבא לביתו, כשאגריפס הגיע לבית שלו, שיגיע לו מתנות. ואף על פי כן, כהן גדול משובח ממנו. דיום אמור, כבר אמר, ענה השם, חלק מעבודת יום כיפור, היה אומר את המילים האלו, ונשמע קולו ביריחו. ויאמר רבא ברוך הוא רבי יוחנן מירושלים ליריחו, עשר פרסי. אז אנחנו רואים, עשר פרסי, הרבה, פי שלוש ויותר, משלוש פרסאות. ועוד יש להוסיף לגדלות כהן הגדול והקול שלו אחד, ויף אגב דהכה ביום כיפור איקה חולשה ובתענית, והכה בתפקוד של גביני קוז לקה חולשה, זה יום רגיל יכול לאכול עד השעה הזאת, והכה אימם אבהת המדיה ב מקרה של קוי גדול זה בשעות היום, הקול לא עובר למרחקים ביום כמו בלילה, והטעם אצל גביני קוז היה עדיין חושך בחוץ, לא, היה שעות הלילה, סוף שעות הלילה, וזה היה נותן עדיפות לגביני, ובכל זאת לא היה, בכל זאת למרות שקוי גדול היה גם ביום, היה בחושה, זה עבר עשרה פרסאות, עשר פרסאות, בניגוד לשלוש פרסאות של גביני. דיאמר רבי לוי, בהתייחסות להבדל בין השמעת קול יום ולילה, יש אמרה של רבי לוי, מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה? תשובה, מפני גלגל חמה, השמש, שמנסר ברקיע כחרש המנסר בארזים. אז יש נקרא לזה תחרות אולי לקול של הבן אדם בשעות היום, השמש מפיק קול, והקול הזה מנטרל את הקול של האדם. והי חירגה דיומה למד א' לה שמי, מה זה חירגה דיומה? רשי אומר, והי פסולת הנסורות, והוא נראה בעמוד של חמה דיומה ממש. אם אדם עומד מול, וזה קורה דרך חלון, באופן כללי, דרך חלון יש קרני שמש שחודרים לתוך החדר. אם מסתכלים ביום שמשי, אם מסתכלים רואים מין אבק באוויר. אותו אבק שאתם רואים, כך הגמרא אומר, זה הפסולת שנוסר מהשמש. אז הגמרא אומרת לנו שיש שם לאבק הזה, והשם שלו לא, למד א', והיינו דקמר נבוכדנצר, וכל דיירי ערה כלה חשיבין. אז נבוכדנצר השתמש במילה כזה, והוא היה גאוותן ידוע, שכל האנוש הוא כזה, כאבק שמש מולי. תנו רבנן, אלמלא גלגל חמה נשמע כל המונה של רומי, ואלמלא כל המונה של רומי נשמע כל גלגל חמה. אני מודה שנראה לי כאן דברים סתומים, דברים של בתורת הנסתר, תורת הסוד, אז אנחנו רק נוכל להבין שיש כאן שתי קולות שמנטרלות או מכחישות או מחלישות זו את זו. יש את הקול גלגל החמה שתיארנו מקודם שמנסר ברקיע, וזה מנטריל את הקול של המונה של רומי. תנו רבנן, שלוש קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו, ואלוהים קול גלגל חמה וקול המונה של רומי וקול נשמה בשעה שיוצא מן הגוף, ויש אומרים אף לידה. הגמרא משיכה לדף חף א', ויש אומרים אף רידיה. רש"י כותב, יש אומרים אף רידיה, מלאך הממונה על השקות הארץ, על השקיה ממטר השמיים, ממעל ומן התהום מתחת. יש מקורות מים עליונים ויש מקורות מים מן התהום, וקורא להן המלאך הזה, קורא להן, שנאמר תהום אל תהום קורא, כמו במסכת תענית, ומין הדן דדמי לעגלה. וכך נקרא רידיה, המלאך הזה נקרא בשם רידיה לשון שור החורש. שורים, יש ביטוי שור החורש, מתרגמינן כתוב בתורה לא תחרוש שור בדישו, לא תחסום, סליחה, לא לחרוש בשור וחמור יחדיו. אז מתרגמים לא תחרוש, מה תרגום? לא תירדי. אז תירדי זה כמו המילה רידיה, שהוא קשור לחרישה. ממשיך הגמרא, ובאו רבנן רחמי, החכמים, החכמים התפללו הנשמה בשעה שיוצא מן הגוף ובתלועה. זה היה קול, נקרא לזה בלתי נסבל, והרבנן התפללו שזה כבר לא יהיה בחוזקו, והצליחו לבטל אותו, את הרעש, את הקול הזה של הנשמה בשעה שיוצא מן הגוף. כפי שאני אומר מדי פעם, וגם פה הזכרנו את זה מקודם בהקשר הקודם, הדברים סתומים, דברי קבלה הם, ואשרי מי שמבין עומקם. תניא קבתי דרב, כמו שהגמרא הבטיחה מקודם שיש ברייתא שמסייעת לרבי שילה, שאמר שקריאת גבר הוא קראת הנגולה, היוצא לדרך קודם קריאת הגבר, זה הביטוי שלנו, דמו בראשו. רבי יושיע אומר עד שישנה, לא לצאת לדרך עד ששומעים קריאת הגבר פעמיים, ויש שומעים עד שישלש. או באיזה תרנגול אמרו, אנחנו כבקבנו תרנגול, כי זה מפרש את המילה גבר שראינו מקודם. אז באיזו גבר, איזו תרנגול? בתרנגול בינוני. אז עד ששומעים את קולו לא, לא ממליצים לצאת ל, בדרך הנסיעה בדרכים בשעות החשיכה זה נחשב סוג של סכנה. יש רש"י מזכיר מזיקים. יש גם סכנה יותר פשוטה, אפשר לומר שאתה לא, אם אין פנסי רחוב אז אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה יכול ליפול באיזה סדק. אבל הפירוש של רש"י יכול להיות גם אם יש פנסי רחוב, בכל זאת המזיקים הם שורצים בשעות הלילה. עד כאן שיעורנו להיום.